פרק כ"ד. ואברהם זקן בא בימים, ואדוני ברך את אברהם בכל. מה מדובר? בעצם עכשיו מדובר בנישואי יצחק, במאחר וההשלמה של ההתאחדות, של מידת החסד של אברהם ומידת הדין של יצחק ושלמה בקבורתה של שרה. מכאן ואילך לא נותר אלא להביא את ההשלמה, דהיינו את הדור הבא, שבו יתאחדו המידות במידה אחת אצל יעקב. במובן, כלומר, הזהות של ישראל לא יכולה לקום לפני שמאחדים את המידות. אז צריך שאברהם ויצחק יתקללו זה בזה, ואחר כך יכולה להיוולד המידה השלישית. ואברהם זקן בא בימים, והשם ברך את אברהם בכל. מה אתה אומר? עוד לפני זה, בעקדת יצחק כבר התחילה הנשמה של יעקב לרדת, עקב אשר שמעת בקולי. עכשיו, והשם, אמרו חז"ל, כל מקום שכתוב, ואדוני, זה הוא בית דינו. כלומר, מדובר על בית הדין. מידת הדין מברכת את אברהם, את מידת החסד. חסד ודין מתאחדים. בכל. מה פירוש? בכל. חז"ל נתנו שלושה פירושים. פירוש ראשון, בכל שבת הייתה לו לאברהם, ובכל שמה. קראו לה בכל. שם מעניין. יש שם דומה, ניקול. אז בכל, זה שם דומה כזה. כן? קראו לה בכל. על מה הם מסתמכים? זה המסורת של חז"ל. אבל, לומר את האמת, כי הרי זה גם הברכה, הברכה זה שיש בן ובת. אז בכל, הרי בן ידענו, אז גם בת. אבל הרמב"ן אומר לך שכאשר חז"ל, בדעה הראשונה מתוך שלושת הדעות, אמרו שבת הייתה לו לאברהם, אין הכוונה לבת, אלא הכוונה למידה. מידה גם נקראת בת. למשל, כי עשרת צמדי חרם יעשו בת אחת. כן, בימי התנ״ך הייתה מידה, מידת נפח, של בערך 20 ליטר, שקראו לה בת. ואפילו בחפירות ארכיאולוגיות נמצאו כלים עתיקים של בערך 20 ליטר, שכתוב עליהם בת. אז בת הייתה לו לאברהם, כמובן של אברהם הייתה מידה. של בכל, מה זאת אומרת בכל? שהוא כולל את כולם, הוא אישיות כוללת. אין, אם תרצו זה השכינה, שהיא השכינה כוללת או מידת המלכות. כוונים, אברהם לא שהייתה לו בת, אלא חז"ל כשאמרו בת הייתה לו לאברהם, התכוונו שיש לו מידה כזאת. טוב, עם קבלה נקבל את פירושו של הרמב"ן. פירוש שני בחז"ל, בכל זה בן. כי בכל בגמטריה בן. כן, הרי והשם בירך את אברהם בכל. במה הוא בירך אותו? שהיה לו בן. אז בן בגמטריה בכל, אז בכל זה בן. טוב. פירוש שלישי, אמרו חז"ל, והשם בירך את אברהם בכל שלא הייתה לו בת. טוב. למה זה ברכה? לכאורה יש בת בבית, הכל טוב, הכל נחמד, הכל שמח. גם מצד פרי אבי ריביה, זה בן ובת, אז למה זה ברכה של אברהם אין בת? עכשיו, מה שהמכנה המשותף של שלושת הפירושים הוא שלאברהם אין בת. כלומר, או שהפירוש השלישי שלאברהם אין בת, או הפירוש השני שיש לו בן, אז זה לא בת, או הפירוש הראשון שהייתה לו בת, אבל אומר לך הרמב"ן זה לא בת. כן, זה כמו שאמרנו. אם כן, שבת זה לא בת. אז בכל מקרה, בפי שלושת הדעות, לאברהם אין בת. בסדר? זה מה שאמרתי. אתה חוזר בעצם על הדברים שאני אמרתי. נכון? תודה שאתה חוזר, כי אולי לא כולם שמעו. אז אני חוזר על זה, כן? לפי הפירוש השלישי של אברהם בכל זה שאין בת, אז ברור שאין לו בת. לפי הפירוש השני שבכל זה בן, אז בן זה לא בת. לפי הפירוש הראשון, שבת הייתה לו, גם זה לא בת. כך אומר הרמב"ן. כן? מה? לא שומע. כן, אבל ההיגיון של הפירוש השלישי, שאין לו בת, הוא בעצם מסתרע גם על שני הפירושים הראשונים. אז צריך לברר, אם נדע את ההיגיון של השלישי, גם נדע את ההיגיון של הראשון ושל השני. אז צריך להבין, מה ההיגיון לומר שיש ברכה לאברהם שאין לו בת? פשוט מאוד. אסור שלאברהם תהיה בת. כי אם תהיה לו בת, ולא יהיה לו למי לחתן אותה. נגיד את זה אחרת. הבן ממשיך את הזהות של האב, לכן נקרא זכר, מלשון זכר. הבת מביאה אל המשפחה גורם מבחוץ. יוצא שאם יש לאברהם בת, הוא מקים שבט נקבי עם גורם שבא מאומות העולם. יוצא שהזהות של ישראל איננה זהות שלמה, כי היא משתלמת מאומות העולם. והזהות של האומה הישראלית עוד לא נולדה בשלב הזה. היה רק שליש מן הזהות, אברהם, ועוד שליש של הזהות, יצחק, ועוד שליש שעוד לא נולד, יעקב. אז אי אפשר בשלב שבו הזהות לא נבנתה, להביא גורם מבחוץ, כן? ישמעאל הוא בחוץ. הבת תהיה בחוץ? לא. כי הבת, איך אומר המהר"ל, אין קשר יותר גדול מאשר הבת עם אביה. מבחינה פסיכואנליטית זה מאוד מובן. הרי הבן הוא מתחרה פוטנציאלי של האב. הבת איננה מתחרה, לכן יש לה קשר עמוק יותר עם האב. אין תסביכים מפורסמים. כן, בבקשה. של? של הגיור, זהו. הגיור עוד לא שייך בשלב הזה. יש, מה? כן, אברהם היה מגייר, אבל לא הפך אותם לישראל. מה? זהו, אז דינה זה בדיוק העניין. ברגע שנולדת דינה, זה אחרי שנולדה הזהות של ישראל, אז יש כאן מועמדות להקמת השבט ה-13 עם אומות העולם. ואז יש ניסיון. האם זה יכול להצליח? לא יכול להצליח. וזה כשנגיע בעזרת השם לפרשה של דינה, אני לא יודע אם נגיע לזה הערב, אבל נדון בתוכן הזה. כן.
למה אחרי שיש זאת, אז הולך דווקא לכיוון? זה שפה גם עם הבת, אני מבין, אבל למה?
אחרי שיש זהות, שהזהות הושלמה, אז היא קיימת. אז היא יכולה לצרף ניצוצות מצדיקי אומות העולם.
אבל למה כבר לא לפי בן?
לא, זה די לפי הבן. לא, זה ממתן תורה ואילך שזה על פי האם. אבל הזהות ישראל נולדה הרבה לפני מתן תורה. תהיתי?
כן. ולמה אחרי התורה זה כבר?
למה אחרי התורה זה כבר שאלה חדשה. בסדר? כן. כשנגיע פרשת שמות, נדון בזה. אהבה מינה לבת? מי האימא? לא יודע. יש הרבה אפשרויות. לא כתוב. מה שלא כתוב לא יודע, כן?
אבל הלא בת הזאת זה יצחק?
אז לפי אחת מהשיטות, הלא בת זה יצחק. כי הרי בן. כי עכשיו רוצים לחתן אותו. כן? אז פה זה עומד על הפרק. ויאמר אברהם אל עבדו. אגב, היה ניסיון של גיור בימי אברהם, גיור ממש. ואברהם דחה את זה. כן, מדובר בתמנע, תמנע. כן, התלמוד מספר על הפסוק, ותמנע הייתה פילגש לאליפז בן עשיו, ותלד לאליפז את עמלק. עמלק, בוא, נורא, צייר את ישראל, צערינו הוא לישראל. איך זה נולד? איך בכלל במשפחה של אברהם אבינו נולד עמלק? סך הכל יוצא שעמלק הוא צאצא של אברהם אבינו. אז אומרים שתמנע הייתה בת מלכים. בת מלכים, זאת אומרת, אישה מיוחדת במינה, בעלת מעמד אצל אומות העולם. באה לאברהם ולא קיבלה. באה ליצחק ולא קיבלה. באה ליעקב ולא קיבלה. כלומר, היא חייתה הרבה זמן. היא הייתה הלכה לבית דין של אברהם, בית דין של יצחק, דין של יעקב, לא מקבלים אותה. בסוף נהייתה פילגה של אליפז בן עשיו בן יצחק, אמרה, מוטב שאהיה שפחה בבית אברהם ולא מלכה אצל אומות העולם. מהתסכול הזה נולד המלאק. עכשיו, חז"ל מוסיפים שמה, המוראים כותבים, מה זה מלמד אותנו, מהי נפקמינה? דאיבאו לה לקבולה. הם היו צריכים לקבלה. כלומר, האבות הם לא בסדר. ככה טוען המורה. עכשיו, העמדה הזאת של המורה, גדול ככל שיהיה, היא עמדה קשה. הרי לא מצאנו שהמוראים מרשים לעצמם לחלוק על חכמי התנאים שהיו רבותיהם. לא מצאנו שהתנאים יחלקו על הנביאים שהיו רבותיהם. שהנביאים יחלקו על האבות, גם זה לא יכול להיות. וכאן, אחרון האמוראים מחליט שהאבות הם לא בסדר. מה זה האמורה הזה? כן, מעלה את החרדל לאף של האבות. זאת אומרת שאיך אפשר לקבל... אתה אומר שאנחנו אומרים שאברהם לא בסדר שהוא מתפלל על סדום. זאת אומרת שאנחנו עוד יותר מחוצפים. אז צריך להבין איך זה יכול להיות. כן, כלומר, אתה גידלת את הקושיה, יש קושיה על האמוראים, אתה מקשה גם עלינו. כן, צריך להבין, מה זה אומר? שהמורה אומר שהאבות לא היו בסדר, לכאורה האבות היו בסדר גמור. כי צריך להבין במה מדובר. התמנה, כשהיא רוצה להתגייר, זה לא הכוונה להצטרף לגרים של אברהם כמו שהכרנו, כן? והנפש אשר עשו בחרם. היא רוצה להיות אשתו של אברהם. במקום שרה. היא רוצה להיות אשתו של יצחק במקום רבקה, של יעקב במקום רחל. כלומר, זה, יש פה איזה מניע שהוא לא לשם שמיים, הרי לא סתם האבות לא קיבלו, היה להם סיבה. השמיים הרגישו שהמניע של תמנע הוא שלא לשמה. אבל יש לנו כלל שמתור שלא לשמה בא לשמה. לכן אתה רואה מישהו שבא, רוצה להצטרף, לא לגמרי לשמע. לא לגמרי לשמע. בסדר, אבל מתוך שלא לשמע, יבוא לשמע. עכשיו, למה בכל זאת האבות אינם יכולים לקבל בתוכה מי שבא שלא לשמע? בגלל שהזהות של ישראל עוד לא נולדה. מה? רגע. מה? אבל זאת אמת. שמתוך שלא לשמוע. הם לא, הם לא, הם מקיים כל התורה כולה, רק את זה הם לא יודעים. לא עובד. אלא, יש לנו, צריך להבין, זה שמתוך שלא לשמוע בלשמוע, אבל יש לזה הגבלות. מה הגבלות? כאן הזהות של ישראל עוד לא נולדה. היא חייבת להיבנות באופן טהור. אחר כך, יכולים להצטרף מי שירצה להצטרף. ולכן, האמורה צודק בימיו, והאבות צודקים בימיהם. לכן כשהאמורה אומר שהאבות הם לא בסדר, הם לא בסדר לפי קריטריונים שלנו, לפי פרמטרים של התנהגות הראויה בזמן האמוראים. אבל הם בסדר גמור ביחס לעצמם. זה הכוונה, מה? לפי זה, זהו, זה בדיוק מה שהם רוצה לומר, שאת זה לא צריך ללמוד מן האבות. כי מה שהם עשו היה לפי עניינם, ומה שאנחנו עושים זה לפי עניינם. וזה בדיוק מה שכתוב כאן, והשם בירך את אברהם בכל, שאין לו בת. כי אי אפשר לבנות את הזהות של ישראל מתוך צירוף של אלמנטים חיצוניים בשלב הזה. מובן? לכן גם השם שלה הוא תמנע, היא מנועה. ותמיד השאלה היא, כשמישהי מצטרפת, זהות או תמנע? זאת הבעיה. נסיב את זה. לכאורה הבעיה של תמנע לא הייתה קיימת, אם לעם ישראל היה רק אב אחד. נגיד, אם אברהם היה מוליד את עם ישראל, אז תמנע הייתה מתחתנת עם הבן של אברהם. אחד מהם, אחד מהבנים. אבל מכיוון שלזהות של ישראל זה לוקח שלוש דורות להיוולד, בגלל שצריך לאחד את המידות, לכן באופן טבעי נולדת השתוקקות של האומות להידבק בישראל, בזמן שעדיין אי אפשר להידבק. ואז נוצר מזה עמלק. במילים אחרות, עמלק הוא התוצאה ההכרחית של המורכבות של הזהות הישראלית. כן. אז היא יכולה להתחתן עם אחד הבנים של יעקב. היא כבר הייתה מתוסכלת. טוב. אז מתוך כך יש צורך, אם כן, למצוא את השידוך, אפשר לומר, של יצחק. כן. למה רבקה היא כן מבפנים? פשוט מאוד. עם המשפחה העברית. זה בגלל שלמדנו. אנחנו עוד מעט נראה את הדברים, למה דווקא רבקה. ויאמר אברהם אל עבדו, זה כאן ביתו המושל בכל אשר לו. שים נא ידך תחת ירחי. מה יש תחת הירך? ברית מילה. זה לא אסתטי כל כך, כל הסיפור הזה. נכון? אלא שאצל האבות, ההולדה היא קודש קודשים. כיוון שדרך ההולדה אצלם, הם יביאו את האומה הישראלית לעולם. אז אין דבר יותר קדוש אצל האבות מאשר עברי ההולדה. לכן כשצריך להישבע, היום אנחנו רוצים, כשרוצים להישבע, לוקחים ביד תפילין או ספר תורה. אבל הם לקחו את המצווה שלהם, והשביעך, בשם אלוהי השמיים ואלוהי הארץ. זה שם מאוד יפה. איך הקדוש ברוך הוא נקרא כאן? אלוהי השמיים ואלוהי הארץ. תזכרו את זה. אשר לא תיקח אישה לבני מבנות הכנעני אשר אנוכי יושב בקרבו. כי אם אל ארצי ואל מולדתי תלך ולקחת אישה לבני ליצחק. ויאמר אליו העבד, אולי לא תובע אישה ללכת אחריי לארץ הזאת, תיישב אשיב את בנך אל הארץ אשר תלת משם. ויאמר אליו אברהם, משמר לך פן תשיב את בני שמה, השם אלוהי השמיים. איך נקרא הקדוש ברוך הוא פה? השם אלוהי השמיים. מה חסר? אלוהי הארץ. מעניין. אברהם שינה פתאום אלוהות באמצע. השם אלוהי השמיים שלקחני מבית אבי ומארץ מולדתי ואשר דיבר לי ואשר נשבע לי לאמור לזרעך אתן את הארץ הזאת. הוא ישלח מלאכו לפניך ולקחת אישה לבני משם ובנו תובע אישה ללכת אחריך וניקית משולדתי זאת. רק את בני אל תשב שמה וישם העבד את ידו תחת ירך אברהם אדוני וישבע לו על הדבר הזה. טוב, אז קודם כל בוא נתבונן בחילוק הזה, אלוהי השמיים ולא הארץ, שהופך להיות פתאום אלוהי השמיים ולא אלוהי הארץ. קרה משהו? פשוט מאוד. כשאברהם מדבר בפסוק ג' על עצמו, כן? אשר אנוכי יושב בקרבו, איפה אברהם מתאר את מיקומו הגיאוגרפי? בארץ כנען. בארץ כנען הקדוש ברוך הוא נקרא אלוהי השמיים ואלוהי הארץ. אבל בפסוק זין, השם אלוהי השמיים אשר לקחני מבית אבי, אברהם מתאר את עצמו איפה? בחוץ לארץ. שם הקדוש ברוך הוא אלוהי השמיים אבל לא אלוהי הארץ. כי אין בחוץ לארץ ארץ. והראיה שזה נקרא חוץ לארץ. כמו שפעם שאל ילד בתלמוד תורה שלמד את הפסוק בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, ומתי ברא חוץ לארץ? אגב, מה התשובה לשאלה הזאת? מתי ברא חוץ לארץ? רק כתוב את הארץ, הארץ זה ארץ ישראל. אז מתי ברא חוץ לארץ?
השמיים.
יפה, זה השמיים. השמיים זה חוץ לארץ. יש כזה כמה ראיות. א', זה שאנחנו נוסעים לשם, יש מטוס, כן? אבל יותר לעומק. בחוץ לארץ, לדעת את אלוהים, זה דרך הרוחניות. כלומר, אתה רוצה את אלוהים? לך לשמיים. שם הוא נמצא. בארץ לא תמצא אותו. בארץ ישראל מוצאים את הקדוש ברוך הוא בשמיים ובארץ. לכן החילוק הזה. אז זה כבר מתחיל לענות על השאלה של העבד. איפה האישה צריכה להיות? האם צריכה לגור כאן או לגור שם? נו, אלוהי השמיים ואלוהי הארץ, אמרתי לך. עכשיו צריך להבין קצת יותר את הרקע לכל הסיפור הזה. העומק של הרקע של הבעיה. אני חושב שקצת דיברנו על זה. זה היריבות בין בית אברהם לבין בית נחור. זוכרים את זה? דיברנו על זה, נכון? מאחר וגם אברהם וגם נחור הם בני תרח. ומאחר ותרח הוא עברי, אז אברהם ונחור רואים את עצמם בתור שליחים של המשימה העברית. צריך לתקן את העולם בדרך של עבר. עבר, אבי, אבות המשפחה. שלפי הפסוקים בפרשת נוח למדנו, שהוא בעצם נביא. נביא שרוצה לאחד מחדש את העולם. העולם הרי התנפץ לרסיסים מאז דור הפלגה. צריך לאחד מחדש את המנופץ. איך מאחדים מחדש? אז על ידי המשפחה העברית. יש לה תפקיד כזה. ויש שתי שיטות. השיטה של נחור, השיטה של אברהם. השיטה של נחור היא יהדות קוסמופוליטית. כלומר, צריך להקים קהילות של עברים בעולם כולו. ומתוך כך, תהיה קדושה לאומות. ואז הם יתאחדו. השיטה של אברהם היא אוניברסלית. דהיינו, צריך לעזוב את אומות העולם, להקים את מרכז החיים בארץ ישראל, ומשם להקרין על כל האנושות. אל הארץ אשר אראך, ואשך לגוי גדול, ונברכו בך כל משפחות האדמה. כיוון שיש ויכוח בין משפחת נחור לבין משפחת אברהם, אז תמיד, אמנם מתחתנים ביחד, כי הם מאותה המשפחה, הם המשפחה העברית, הם המסוגלים להוציא אל הפועל את האידאל העברי, אבל יש רק שאלה תמיד, איפה הזוג יגור? האם הם, ובזה תלויה שאלה גדולה, האם הם יממשו את האידאל האברהמי או את האידאל הנחורי? זה הוויכוח. לכן גם העבד שואל, זה עדיין לא לגמרי ברור, מה מכריע? אז אולי לא טובה האישה. כן, מה אתה אומר? אבל אולי לא טובה האישה, אז אולי היא שואבת לשם. כן? הרי תסתכל בפסוק י' שטרם קראנו, ויקח העבד 10 גמלים מגמלי אדוניו וילך, וכל טוב אדוניו בידו ויקום וילך אל ארם נהריים אל העיר נחור. זה לא סתם שהכתוב כאן מביא את השיוך של העיר לנחור, מה אכפת לנו? עיר נחור או חרן, תקרא לזה איך שאתה רוצה, פדן ארם. כאן זה עיר נחור. כלומר, רואים שזה הבעיה. בבקשה. הבעיה בשיטה של נחור, זה שהיא גורמת, בסופו של דבר, שהעברי הופך להיות ארמי. הרי נחור היה אח של אברהם, נכון? אברהם נקרא אברהם העברי. הבן שלו, של נחור, נקרא בתואל הארמי. הבן של בתואל נקרא לבן הארמי. ואני לא מבין איך יכול להיות שהעברי פתאום הופך להיות ארמי. הרי ארם זה בן אחר לגמרי של שם. זה לא מהמשפחה. אחד מהבנים של נחור גם נקרא כמואל אבי ארם. מה קרה פתאום שהארמיות חדרה למשפחה? כלומר, זה בא לומר שכאשר העברי מנסה להיות קוסמופוליטי, הוא בסופו של דבר מתבולל. הוא הופך להיות חלק מן התרבות שאותה הוא רצה לתקן. בבקשה.
לבן אומרים שחזרנו שלבן היה רשע, אומרים מבחינת המוסריות שלו, מבחינת בידוק מה שחזרים פה, שהכיוון שלו הייתה פיזיקית שהיא לא רגיטית.
זה גם וגם. כלומר, זה שחזל מייחסים ללבן רשעות, זה גם בתחום של הרמאות, הוא רמאי, וגם בתחום הבסיסי, הוא מנוגד לאברהמיות ביסודו. השם שלו מאוד מעניין, לבן. נכון? מה זה לבן? זה כל הצבעים ביחד. נכון? זאת אומרת, כל הצבעים מערבב יוצא לך לבן. זאת אומרת, הוא מבטל את הייחודיות. כשאתה כותב, אתה משתמש בדיו שחור, כדי לכתוב אותיות על רקע לבן. אז השחור זה ההתגברות על הלובן. זה מה שנותן צורה של אותיות, ייחודיות. כי א' זה לא ב' וב' זה לא ג', ג' זה לא ד'. זאת אומרת, יש ייחודיות לאותיות, בסדר? ולכן זה נקרא דיו, משון דיו, מה, עוצר. וזה מה שכתוב, כי ראיתי את כל אשר לבן עושה לך, שהלובן רוצה לבלוע את האותיות. מובן? טוב. אז בואו נחזור קצת אחורה. כן? קדנו לפסוק י' כבר, וואו, זה המון. אני רוצה להבין משהו לגבי פסוק ז'. השם אלוהי השמיים אשר לקחני מבית אבי ומארץ מולדתי, ואשר דיבר לי, ואשר נשבע לי לאמור, לזרעך אתן את הארץ הזאת, הוא ישלח מלאכו. אברהם יודע שיהיה מלאך. אז להבין, מה יש לפני זה? כלומר, בארץ ישראל יש מלאכים או אין מלאכים? בפשטות, אברהם מייחס את ההנהגה המלאכית לחוץ לארץ. כלומר, בארץ ישראל, הקדוש ברוך הוא אלוהי הארץ. אז מי מנהל את הארץ בארץ ישראל? השם, הקדוש ברוך הוא. ומי מנהל, איך הקדוש ברוך הוא מנהל את הארץ בחוץ לארץ? שולח מלאכים. זה לא ישיר, יש אמצעי. זה מסביר מדוע אומות העולם עובדים את השם דרך אמצעים, דרך מלאכים. כן. יש, נכון, ודאי, ככה צריך להבין. אבל מה הוא כותב כאן? הוא ישלח מלאכו, נכון? המלאכים נקראים באלוהים גם כן. כן? ברון יחד בכוכבי בוקר, ויריעו כל בני אלוהים. אלוהים זה מלאכים. אלוהים ראיתי עולים מן הארץ, פסוק בשמואל. נכון? אז יש דבר כזה. אז זאת אומרת בשמואל ב'. אז לכן אברהם אומר, יהיה מלאך. ההנהגה של חוץ לארץ היא הנהגה דרך מסכים. אחד הדברים שמטרידים אותי, אם זה נכון, איפה נמצא המלאך בסיפור? הרי אחר כך אנחנו נקרא את הסיפור. כיצד עבד אברהם מגיע אל עיר נחור, והוא פוגש את רבקה. אתם מכירים את כל הסיפורים, עם הקד ועם השוקת. מה?
לא כתוב השם של העבד.
זה נכון, לא כתוב השם של העבד. הוא המלאך? אבל הוא אומר לו, הוא ישלח מלאכו לפניך. סוג של השגחה. בסדר, אני מסכים. המלאך זה סוג של השגחה. אבל זה מקבל איזושהי האנשה, איזושהי פרסוניפיקציה, איזושהי אישיות. כן, גבריאל זה מישהו. כן? רפאל זה מישהו, אז אני רוצה, אני מחפש, איפה מה? אני עוד לא יודע, אני לא יודע, אני אומר לכם, כשאנחנו נלמד את הפסוקים, יהיה לנו משחק. חפש את המלאך. מה? אני לא יודע. אתם מעלים כל מיני אפשרויות, אני לא יודע. יכול שאני עתיד לדעת. בשלב הזה יש לי כלל, אני לא קראתי את הפסוקים העתידים, אז אני לא יכול לדעת. אבל יהיה לנו משחק, תזכרו את זה. חפש את המלאך, כמו בתמונות. איפה מסתתר... מה?
איפה
אפי, נכון? איפה אפי. אז איפה הוא? בין העצים שם. אז נחפש את המלאך. ודבר אחד. עוד הערה. על פסוק י' מה? יש משהו? על פסוק י' כן. מלאך זה שליחות, משון מלאכה. זה הבדל בין מלך למלאך. מה הבדל בין מלך למלאך? האלף. מוסיפים עוד משהו, שם מפריד. ולכן צריך להיזהר, בשלום עליכם מלאכי השרת, ממלך מלכי המלאכים. כן? ולא מי מלך מלאכי המלאכים. זה תמיד אני מקפיד על הדבר הזה. כל פעם שאתם רואים הרבה אנשים שעושים קידוש ביחד, אומרים מי מלך מלאכי המלאכים, זה כפירה. זה כפירה להגיד את זה. כי הוא לא מלך מלאכי המלאכים, הוא מלך מלכי המלאכים. אז, אבל זה לא מסתדר עם המנגינה. מי מלך מלכי המלאכים. זה קצת קשה. כן. אז תחליף המנגינה. אתה רוצה ללמד זכות. אבל אנחנו קראים, קוראים את מה שכתוב בסידור. בסידור כתוב לא מלאכי המלאכים, אלא מלאכי המלאכים. כן? מה שכתוב זה מה שיש. זאת האמת. לפי הכלל הגדול, שאם זה כתוב זה נכון. כן. אז יגיד משהו? זה לא אותו דבר, נאמר ככה. כשמישהו מדבר איתי בטלפון, זה לא אמצעי, זה הוא. אבל אם הוא שולח מישהו להגיד לי מה הוא אמר, אז יש איזו חציצה של אישיות של מישהו אחר באמצע. ואז אין לי ודאות לגבי תוכן הנאמר, וגם לגבי המשלח. אני לא יודע מה פה הוא יתערב. בסדר? מה הכוונה? כן, בבקשה. הרבה יותר נמוך מזה, כן.
יצא לי פסוק חד שעדיף להתבולל ולהתחתן עם כנענית מאשר לעזוב את הארץ. בין אותו והאישה, זה נקי מהשבוע, כלומר יכול לקחת כנענית.
אני לא יודע.
ככה זה יוצא בפשט.
רגע, בפשט אתה אומר, דבר שלא לגמרי ברור, שאם אי אפשר להתחתן עם מישהי מחוץ לארץ, שהיא תבוא לכאן, עדיף כנענית. כן? אפשר להתבולל, אתה קורא לזה. זה לא לגמרי פשוט, זה לא כתוב. וניקיתה משבועתי, מה אני אעשה? זה עוד לא ברור. אבל אנחנו רואים דבר מעניין, שיהודה התחתן עם כנענית. זה עוד לא מובן בכלל. אברהם התחתן עם קרובתו, יצחק עם קרובתו, יעקב עם קרובתו, וכל פעם מקפידים בלי כנעניות פה. מגיע יהודה, כנענית, אין בעיה. מה קרה? זהו, כבר נולדה הזהות ישראל. ולכן הוא מחפש דווקא כנענית. הוא מחפש את הצדיקים של הארץ. אז יש צד של מעלה במי שהוא תושב הארץ. כל הדר בארץ ישראל כמי שיש לו אלוה. נכון? אמרו חז"ל. כל הדר בחוץ הארץ כמי שאין לו אלוה. יש בגמרא סיפור מזעזע. אני, אלמלא שזה היה כתוב בגמרא, לא הייתי מספר לכם סיפורים מזעזעים, כי בשביל מה לי לזעזע נפשות רכות. אבל מי ש... קשה לא עולה, יכולים לצאת. אחר כך נספר את הסיפור. הסיפור הוא על רבי חנינה. ששאלו אותו, רבי חנינה היה בארץ ישראל, היה ראש הישיבה אחרי רבי יהודה הנשיא, רבי אפס, והיה אדם אחד שאחיו מת בחוץ לארץ, בלי להשאיר ילדים. והאח שאל את רבי חנינה האם לרדת לחוץ לארץ כדי לייבם את אשת אחיו. מצווה דאורייתא, לא? אמר לו, אחיו נשא גויה. ברוך המקום שהרגו, והוא ירד אחריו. עד כאן הסיפור המזעזע. עכשיו בואו ננתח קצת את דברי רבי חנינה. מה יש לרבי חנינה? מה, הוא קורא לה גויה? כי היא מחוץ לארץ. אז מה, כל יהודי בחוץ לארץ זה גוי? לא. כל גול בארץ זה יהודי, אלא מה הוא התכוון? הרי אם זאת יהודיה שבשביל להתחתן איתה צריך לרדת לחוץ לארץ, אז זה גויה. זה מה שהוא אמר. נכון? אחיו נשא גויה, זה מה שכתוב. לא נפסק להלכה. למה? זה כתוב במסכת כתובות. הכל מעלין לארץ ישראל ואין הכל מורידין. מה? אני לא יודע מה קורה. אתה שואל על רבי חנינה, אתה מביא לי שולחן ארוך, אני מביא לך רבי חנינה. מי יותר גדול? אפילו בעל השולחן ארוך יסכים שרבי חנינה גדול ממנו. אגב, מובא גם בכוזרי. מאמר שני, הוא מביא את המאמר הזה של רבי חנינה. אל שמה, מלך כוזר שואל את החבר, ספר לי קצת ממעלות ארץ ישראל. אז הוא מביא לו את הסיפור הזה. וטוב, אבל מאיפה רבי חנינה ידע את זה? מהפסוק. אין? כלומר, אצל התנאים והמוראים, פסוקים זה גם מקור. זה אפשר להתחשב. גם כתוב בחומש, זה גם משהו. טוב, בואו נסתכל רגע אחד בפסוק י', משהו שצריך לדייק משם. ויקח העבד 10 גמלים מגמלי אדוניו, וילך. מבקרי המקרא הביאו מכאן ראיה שספר בראשית נכתב בתקופה מאוחרת מאוד, כי יש פה אנכרוניזם. הרי לפי ספירת השנים מדובר פה במאה ה-18 לפני הספירה הנוצרית, והנה הגמל בוית רק במאה ה-12. אגב, איך יודעים שהגמל בוית רק במאה ה-12? כי לפני המאה ה-12 לא מצאו שום כתובת שמדברת על גמלים מבויתים. זאת ההוכחה שהם לא היו מבויתים. שתי בעיות. א', המילה גמל לא מופיעה בשום כתובת מצרית משום תקופה. ויש לנו ידיעה ודאית שהיו גמלים במצרים. נמצאו אפילו עצמות והכל. אז זה אומר שלא כל מה שלא כתוב לא קיים. שתיים. לפני כמה עשרות שנים נמצאה כתובת באסיה הקטנה, הלא היא טורקיה של ימינו, נמצאה כתובת מהמאה ה-18, בדיוק התקופה הזאת שמתוארת כאן, ושם בעל הבית אומר להניח מנת מספו לגמל. ומאז החליטו שהגמל היה מבוית וחזרו בהם מן הטענה של ספר בראשית מאוחר. לפחות מזה כבר לא מביאים הוכחה. ואני שואל, ומה היה קורה אם לא היו מוצאים את הכתובת? אם איזה טרקטור היה דורך על זה? אז זהו, היינו ממשיכים לחשוב שיש הוכחה מדעית לאיחורו של ספר בראשית? למה אני מביא לכם את זה? כדי להביא לכם שהמדע הארכיאולוגי, וכל וחומר ביקורת המקרא, זה דברים שאומנם הם בעלי ערך, אבל צריך לדעת את הגבולות של המדעיות שלהם. זה הכל. בסדר? להיוודע. כמו שלמשל, יש היום אסכולה שטוענת שדוד המלך לא היה. לא היה דוד. מצאו כתובת מתקופת בית ראשון בגליל, שכתוב עליה בית דוד. החליטו, זה לא דוד. זה בית דוד, זה משהו אחר, לא קראת נכון את הכתובת. מצאו כתובת של שלמנסר, האשורי. שמדבר על 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 חזקיהו מבית דוד. לא, זה לא מתכוון. כלומר, כשלא רוצים שמשהו יקיים, הוא לא קיים. פשוט. ואם לא היו מוצאים את הכתובות האלה, אז מה? זה אומר משהו. טוב. אז זה לגבי הגמלים, כן? שתדעו, שהגמלים היו מבויתים. הערה, אולי מי שביית את הגמלים זה אברהם, אה? תחשבו על זה. אולי. טוב. הרי הוא במאה ה-18, נכון? והוא שולח לאסיה הקטנה, חרן, שם זה האזור. טוב. אה? לא לפי רשי, למה? ניכרים היו משאר גמלים. טוב. אבל גם זה, לא, אבל גם זה סוג של ביות על. מביית אותם יותר טוב. ויקח העבד 10 גמלים מגמלי אדוניו וילך, וכל טוב אדוניו בידו, ויקום וילך אל ארם נהריים אל עיר נחור. אגב, מי זה העבד הזה? לא כתוב השם שלו, נכון? אז לא כתוב, אז נכון, אתה צודק. במדרשים אומרים שזה אליעזר. אליעזר עבדו של אברהם, כי ידעו, ובן משק ביתי הוא דמשק אליעזר, ולכן כל פעם שמדברים על הפרשה הזאת, הדרשנים מדברים על אליעזר שאמר כך וכך, למרות שבכתוב עצמו זה לא כתוב. בסדר. אתה צודק, העירבון פה הוא מוגבל. בבקשה.
לפי פסוק י',
כן.
נראה שיש עצירה,
השאלה, אם יש עצירה, למה ואיזה? כי ביקום היה מדע, ויקח להם עשרה גמלים גמלי אדונה וילך, וכל אדונה בידו, עצירה, ביקום וילך אל הרם והרם, מילים אחרות.
נכון. אז באמת אתה צודק שחזל דרשו על זה שמשתמע שהוא בא פעמיים, נכון? שהוא קפץ, קפצה לו הדרך. כן. ויברך הגמלים מחוץ לעיר אל באר המים, לעת ערב, לעת צאת השואבות. שאלה, מדוע השואבות יוצאות לעת ערב? כי פשוט פחות חם. במשך היום חם, עכשיו בלילה אי אפשר לצאת, אין תאורה. כן, בלילה זה חשוך לגמרי. אנחנו לא רגילים לזה, אבל צריך לדעת בימי קדם, כשהלילה יורד, אז אין לך מה לעשות בחוץ. כן, אתה יכול ליפול לתוך הבור, אף אחד לא יציל אותך. כן, אז לכן היו יוצאים בשעה שיש עדיין אור, אבל לא כל כך חם. אז מתי זה? לעת ערב, לעת צאת השואבות. פשוט מאוד. אולי בבוקר מוקדם? לא. בבוקר מוקדם היו עסוקים במשהו אחר. היו לשים את הבצק. כן? כל מי ששמר במחנה פליטים הוא יודע שבשעה 4 בבוקר אז בעלת הבית קמה ולשה את הפיתות לאלה שהולכים לעשות פיגוע או לעבוד בישראל. נכון? זה הזמן שבו הבצק מתכונן, אז לוקחים את המים ששאבו בלילה, לפני הלילה, ואז עושים את הבצק. זה מסביר לכם מדוע, ביציאת מצרים יש משהו תמוה, שבני ישראל לוקחים איתם את הבצק. מה קרה? זה כולם פתאום יש להם בצק ואין זמן, זה מה שהיה להם לעשות. כי בדיוק הם גורשו עם בוקר, נכון? זה בדיוק השעה שבה עושים את הבצק, גורשו ממצרים, לא היה זמן לאפות, ואז יצאו. בסדר? אז זה לעת ערב, לעת צאת השואבות. שאתם תראו שזה משמעותי, כלומר, כן. כי צריך לאכול לחם. לחם, איך יישאר טרי? כל יום עושים בצק. אגב, האדם לא היה שומר, בימי קדם לא שמרו לחם יותר מיום אחד. כל יום היו אוכלים את הלחם, עושים לחם חדש כל פעם. אם לא, זה פשוט לא טעים. יוצא שהדבר החמץ היחיד שהיה נשאר בביתו של אדם לא היה הלחם, אלא השאור. ולכן התורה אומרת, אך ביום הראשון תשביטו שאור מבתיכם, כי זה בדיוק הפעולה המשמעותית, להשביט את הפעולה של השאור. אבל לגבי החמץ, סתם חמץ לא היה נמצא אחרי יום שלם, נגמר. כן? לכן עיקר הפעולה היא השבטת השאור. פירורים? הגמרא אומרת, פירורי בטלי. פירורים לא נחשבים, בטלים. שום דבר. פירור של חמץ, מותר בפסח שיהיה לרצפה. כן? אתה אוכל את קורבן פסח, את המצות שלך, על הרצפה יש פירורי חמץ. לא. יש אפילו, מה עושה אדם של ערב פסח שחל בשבת? אדם בבוקר אכל חמץ. עכשיו הוא לא יכול לשרוף מה שנשאר, נכון? נשארו לו פירורים, מה הוא עושה? אז המשנה ברורה כותב, מוריד מהשולחן, ככה, לרצפה. כן, לא, אבל צריך לעשות בזמן שאנשים נמצאות במקום אחר, כי אם לא, אז פשוט יש תופעות. עכשיו, לכן אומר, כל הנושא הזה של ניקיון לפסח, אתם יודעים איפה כתוב בשולחן ערוך שצריך לנקות לפסח? איפה זה כתוב? זה כתוב בהלכות בדיקת חמץ, שנהגו לכבד את הבית לפני בדיקת חמץ. כן? זאת אומרת שלפני הבדיקה, שיהיה ככה נוח יותר, וזה צריך לקחת מטטה, קצת ככה לכבד את הבית, שלא יהיה חמץ. ואז אפשר לעשות את הבדיקה כמו שצריך. מה? למה מעבידים אותו? זה כדי לתקן את שעבוד מצרים, וזה, לעבור מחדש לה. עכשיו גם, איפה כתובות הלכות הגעלה? אתם יודעים איפה כתובות הלכות הגעלה? אחרי בדיקת חמץ. אחרי בדיקת חמץ, לפי השולחן ערוך, כן, פשוט, לפי הסדר, גמרו לבדוק, מה נשאר לעשות בערב? מגעילים את הכלים. מה עושים בבוקר? לא, שורפים את החמץ ומכינים את ליל הסדר, נכון? איפה כתובות הלכות עשיית המצה? אחרי הגלת כלים. כלומר, אדם גמר, בסדר, הכלים הוגלו, ערב פסח בבוקר, אז מה עושים אחרי הצהריים? עושים את המצות. אז מה שנשאר לעשות, נכון? טוב, זה קצת שונה מהסגנון של ימינו. עכשיו, אבל יוצא לפי זה שהאדם היה לו זמן לפני זה. הרי כתוב, יש משנה, אדם יושב בבית המדרש ונזכר שיש לו חמץ בבית. עכשיו מגיע הזמן, עוד מעט אותו זה זמן איסור חמץ. הוא עכשיו בבית המדרש, שומע שיעור, מה הוא יעשה? מבטלו בליבו. זה משנה במסכת פסחים. כן, יש הוא לא לחוץ, זה ערב פסח, מה יש לעשות ערב פסח? הקרבת הקורבן זה אחרי הצהריים. בבוקר, מה הוא יעשה? הוא לומד תורה. סליחה שקצת יצאתי מהעניין. עכשיו, כן, לעת ערב, לעת צאת השואבות. פשוט רציתי להראות שלפעמים הקדמה הטכנולוגית הרסה הרבה מן השלווה של האדם. וזה גם משפיע על ההלכה. אנשים מתחילים להיות לחוצים, כל דבר. זה, מה יש לעשות? להיות לחוץ, זה מה שעושה אותך ירא שמיים. טוב, לעת ערב, לעת צאת השואבות. ויאמר, השם אלוהי אדוני אברהם, הקרנה לפניי היום. אז כמה זמן הוא נותן לקדוש ברוך הוא לתת לו פתרון? חצי שעה. כלומר, תוך חצי שעה זה צריך להיגמר. הרי זה הזמן ששואבים, אחרי זה הם הולכות הביתה, זהו, נגמר. הקרנה לפניי היום. ועשה חסד עם אדוני אברהם. הנה אנוכי ניצב על עין המים. ובנות אנשי העיר יוצאות לשאוב מים. והיה, הנערה אשר אומר אליה, עתינה חדך ואשתה, ואמרה שתה, וגם גמליך אשקה, אותה הוכחת לעבדך ליצחק, ובה אדע כי עשית חסד עם אדוני. מה קרה? למה דווקא התכונה הזאת? זו תכונה יפה, נכון? להיות פריירית. אין? אתה רוצה לשתות? יש לך גמלים גם? גמלים שותים הרבה, אתם יודעים. זה כשגמל מגיע לשתות, הוא מרוקן בעירות שלמים. 10 גמלים יש פה. אז למה הוא מחפש כזאת פריירית? זה התכונה של אברהם, אז מה? אבל זה לא התכונה של יצחק. זה ההפך של התכונה של יצחק, הוא מידת הדין. עכשיו צריך להחל את המידות, לכן צריך חסד עם הדין, לכן הוא מחפש דווקא אישה של חסד. אם הוא היה מחפש אישה, אני יודע, לאברהם, הוא היה מחפש מישהי עם מידת הדין, כמו שהייתה שרה. בסדר? אז הוא לא היה מחפש את התכונה הזאת. מה אתה אומר? לא, בסדר. מה? עוד לא מצאנו את המלאך. מה? הקריה? בסדר, אולי, אני לא יודע. אני לא ראיתי מלאך פה בינתיים, כן? תמצא 5 הבדלים בין התמונה הזאת. מה? הוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא. עבד אברהם מדבר, נכון? לכאורה, זה עבד אברהם. אגב, לגבי מצא את ההבדלים, זה בין הסיפור הראשון לבין הסיפור השני שבו הוא חוזר על הסיפור. כן, מצא 10 הבדלים בין שני הסיפורים. טוב. והיא הוא תרם קילה לדבר, והנה רבקה יוצאת, אשר יולדה לפתול בן... אברהם אמר לו, לא מישהי בעלת חסד, הוא אמר מישהי מהמשפחה. עשרה פס, גם זה וגם זה. אז יצא לו דווקא שאותה בעלת חסד היא גם מהמשפחה. רבקה יוצאת, אשר יולדה לבטול בן מלכה, אשת נחור אחי אברהם, וחדל שכמה. והנערה טובת מראה מאוד, בתולה ומשלו ידעה, ותרד עינה, ותמלא חדה, ותעל. והיה רוצה עבד לקראתה, והיא אומר, אגב, בנות כמה היו השואבות? בחברה העתיקה, מי שואבת מים? ילדות קטנות, נכון, ילדות קטנות. לכן כשחזל אומרים שרבקה הייתה בת 3, אומנם זה על דרך הגוזמה, אבל זה לא רחוק מן המציאות. ילדות היו שואבות את המים. אין, הרי מה הם יכולות לעשות? בבית הם יעשו רק שטויות. הם ישרפו את ההוגיות וזה. אז תלכי, תשאבי מים. זה עבודה פשוטה. בסדר? והנערה הטובת מראה מאוד, תולה בשביל ידה, ויתרה נעים ואתמלא חדה ותעל, והיה רוצה עבד לקראתה, והיא אומר, אגמי נינה מעט מים מקדך. ותאמר, שתי אדוני, ותמהר, ותורת כדל, ידה, ותשקעו, ותחל השקוטו, ותאמר, גם נגמליך ישב. עד אם כאילו לשתות. אגב, למה היא אומרת לו את זה רק אחרי שהוא שותה? כדי שהיא לא תגיד לו מראש, המים האלה זה גם לך וגם נגמל לך, שיש בזה גנות. כן? יש מים לך, אחר כך נחשוב על הבהמות. כן? יש פה עדינות של ההבחנה בין האדם לבהמה. ואתם מהר. למה ואתם מהר? ותיאר כדי לשוקט לתרוץ אל הבאר לשאוב, ותשאב לכל גמליו. כתוב כמה פעמים ואתם מהר. כאן פסוק י' ח' כתוב, ואת אומר שאדוני, ואתם מהר. אחר כך, פסוק כף. תודה רבה. ואתם מהר. אחר כך, ותרוץ עוד. מה? שלא יהיה חושך. זאת אומרת, אבל יותר מזה, גם לה יש רוח הקודש מן הסתם. הרי מה התפלל העבד? שזה יהיה היום. לכן היא ממהרת. יש 20 דקות, עוד מעט מדליקים נרות, ופה, בתי מהר. כלומר, כל זה בגלל שהוא ביקש שזה יהיה היום. תודה. כן. מה זה אגמי נינה? אגמי נינה זה מעט. כן? מלשון גומה. מה? מלשון שלוק. שלוק בלעז. אם זה היה סיגריה, השחטה, מה? לגימה, כן, מה? כן. יכול להיות, יכול שזה גם הכוונה, כן. נכון, יש פה כוונה גם מצידה, ודאי, כן. האם זה מותר לעשות לפי סימנים? אסור. הרמב״ם אומר שמה שעשה אליעזר אסור משום ניחוש. האמת היא, זה לא הרמב״ם שאמר את זה, זה גם הגמרא. הגמרא אומרת, כל ניחוש שאינו כניחוש אליעזר עבד אברהם, אינו ניחוש. זאת אומרת שזה, האיסור בתורה לא תנחשו, זה בדיוק על זה. וגם, אבל הגמרא מוסיפה, וגם כיונתן בן שאול. שיונתן אמר, אם הפלישתים יגידו ככה, צריך לעלות מכאן, יגידו ככה, זה מכאן. אז הגמרא קוראת לזה ניחוש. הרמב״ם לא הביא את יונתן בן שאול, אבל הביא את הדוגמה של אליעזר עבד אברהם, ואומר שזה אסור. אז יש פה בעיה, זה הרעבד, הכסף משנה, דנים בשאלה איך אפשר להגיד על עבד אברהם, שהוא פעל דווקא תור דבר שהתורה עתידה לאסור אותו. כן? אז יש פלפולים על זה. כן? מי שמעוניין יעיין שם בכסף משנה. אז זהו, יש כאלה שאומרים שזה בסדר, כי פה הוא בא לבדוק את תכונות הנפש. תכונת הנפש מתאימה. וגם שזה דרך תפילה ולא דרך ניחוש. אז זה כאלה, אבל הגמרא אמרה שזה ניחוש. אז הכוונה שאם זה לא היה דרך תפילה, זה היה ניחוש. על כל פנים, הרמב״ם לא חושב ככה. הרמב״ם חושב שאליעזר עושה ניחוש. ושזה בסדר, כיוון שהתורה עוד לא אסרה. כן, בבקשה. שם הוא ביקש עוד. משהו אחר. כן. התורה מעידה. התורה מעידה שזאת בת בתואל. אליעזר או עבד אברהם, מה שנקרא לו, הוא לא יודע. עכשיו, איך קוראים לעבד הזה? לכל אורך הפרשה, תגידו לי. העבד, נכון. זה השם שלו. קוראים לו העבד. פסוק א'. ומה? למה כתוב נערה בלי ה? מה זה משנה? בלי זה, מה? לא משנה, לכאורה. לא, אני לא זוכר, פעם ראיתי הסבר לזה. רואים פה שהיא פעילה. זה כמו זכר. כן. פסוק כף א'. והאיש. משתעלה. מחריש, לדעת, הצליח השם דרכו עם לו. מעניין. פתאום יש לו שם חדש. פסוק אף ב' והיא כאשר כאילו הגמלים לשתות, והיא ככה איש. שם חדש, לא הכרנו את השם הזה בכלל. נזם זהב, בקע משקלו, ושני צפידים על ידי העשרה זהב משקלם, והיא אומר, בת מיד, הגיניה לי, היש בית אביך מקום לנו אלין? ואת אומר לה, ואת ביזו אל אנוכי, בן מלכה, שרדה לנחור, ואת אומר לה, גם תבן, גם מספור, רב עמנו, גם מקום לנו. ויקוד האיש, וישתחו לשם. ויאמר ברוך השם אלוהי אדוני אברהם אשר לא עזב חסדו ועמיתו מאדוני אנוכי בדרך נחני השם בית אחי אדוני ואתה רוצה נערה ותגד לבית אמה כדברים האלה ולרבקה אח ושמו לבן וירוץ לבן אל האיש החוצה אל העין ויהי קירות הנזם ואת הצמידים על ידי אחותו ושמו את דברי רבקה אחותו לימור כה דיבר אל האיש ויבוא אל האיש והנה עומד על הגמלים על העין ויאמר בוא ברוך השם למה אתה עמוד בחוץ אנוכי פיניתי הבית ומקום לגמלים ויבוא האיש הביתה, ופתח גמלים, ויתן תבן מספול לגמלים, מים לחוץ הרגליה ורגליה אנשים אשר איתו, ויושם מפניו לאכול, ויאמר לא אוכל, עד אם דיברתי דברי, ויאמר דבר, ויאמר עבד, אברהם אנוך. אתם רואים שלאורך כמה פסוקים, שינו לו את השם. טוב, זאת שאלה גדולה, שאולי תפתור לנו את שאלת נוכחות המלאך, נדבר על זה בפעם הבאה בסוף השם.